יום הדף י' ג' מתחילים בעזרת השם, 5 שורות מלמעלה, במילים רבי יהודה אומר, כשמתקשר סוכן ביטוח, הוא מציע, תשלמו סכום סמלי מדי חודש בחודשו, ואז אם חלילה וחס שלא יקרה, יהיה איזשהו נכות חלילה, איזשהו ניתוח, אז אתם תהיו מחוסים. אז אתה אומר, בן אדם יכול לומר, טוב, אני מוכן לשלם את זה. אז הוא אומר, אבל יש לנו פה עוד ביטוח, שאם יהיה ניתוח פלוני, אז הוא יהיה, בן אדם יהיה מחוסה. יש לנו פה עוד ביטוח, שאם יקרה איזשהו סוג חולי, שאפילו לא יודעים איך להיית את המילה שלו, אז יש לנו עוד ביטוח, ואם תקרה תקלה כזאת וכזאת, עוד ביטוח. אסון טבע כזה ואחר, שלא יהיה ביטוחים על גבי ביטוחים, הבן אדם כבר אומר, עד איפה אני צריך לחשוש? יש גבול. אז יש כאלה שאצלם הגבול הוא מאוד מוקדם. אשלך על השם יאבך, בוטחים בהשם. כל אחד כפי דרגתו, אומרים, כדאי הוא הקדוש ברוך הוא לסמוך עליו בשעת הדחק. אבל אלה שכן רוצים להיות מאורגנים ונותנים ביטוחים, זה דבר שמצוי. עד איפה צריכים לחשוש? גם אצלהם יש גבול מסוים כמה הם יחששו. על כל דבר שחלילה וחס לא יכול לקרות פעם באלף שנה, הם יצטרכו לחשוש, אולי הוא יקרה. במשנה למדנו, יש לנו הרי את הכהן גדול, יש לנו את יום הכיפורים, יש לנו את קודש הקודשים. אז קודש הקודשים זה נשאר. אם הוא קיים, הוא קיים. יום הכיפורים זה תאריך, הוא יבוא בין אם נרצה ובין אם לא. אבל הכהן גדול, אנחנו חייבים לדאוג שהוא יהיה מוכן, כשר, לעבודה שעיני כל ישראל נשואות אליה. אנחנו לא יכולים לקחת סיכון, אולי הוא פתאום ייפסל, ייתמה. והוא צריך להיות נשוי, כי הפסוק אומר, וכיפר בעדו, אבל וגם בעד ביתו, ביתו זו אשתו. אנחנו צריכים כהן גדול חי ונשוי. עד כמה צריך לבטח אותו, שהכל ילך כשורה, והוא באמת הכהן גדול יהיה מוכן ביום הכיפורים לעבודה. אז דעת חכמים, מתקינים לו כהן אחר תחתיו, שמא יערה בו פסול. מביאים לו סגן כהן גדול, מכינים אותו, תשמע, אם הכהן גדול יתאמה, אתה תהיה הכהן גדול במקומו. בא רבי יהודה ואומר, אף אישה אחרת מתקינים לו. למה? שאם חלילה תמות אשתו, אז הוא שהוא יישאר נשוי, לפחות לאישה השנייה. שואלת הגמרא, למה הרבנן לא אומרים את מה שטוען רבי יהודה? ורבנן, נמי אחי שי לשמה, הם הרי גם חוששים ומתקינים סגן כהן גדול, שמה בכהן גדול יהיה הרה פסול. אז למה הם לא מתקינים גם אישה אחרת? אמרי לך רבנן, יש גבול. תומה שכיחה. יכול להיות שהוא יתאמה בכל מיני תומות, יכול להיות אפילו שזב יירק בו, וידבר איתו, והוא מדבר מה שנקרא בעברית שוטפת, יש כאלה שקוראים לזה, כן? כשהוא מדבר, יכול להינטז ממנו איזושהי טיפה קטנה של רוק, ואם ההוא זב והרוק ניטז על הכהן גדול, הכהן גדול באותו רגע נטמע, והוא לא יכול לעבוד בבית המקדש, זה דבר יותר מצוי. מיטה? לא שכיחה. לא כל כך שכיח שהכהן גדול יסתלק מן העולם. אפשר להגיד בדרך מליצה, הרי מתים פעם אחת להתאמה, נטמעים במשך החיים, זה יכול לקרות בתדירות מסוימת. באמת, חכמים השיבו לרבי יהודה, מה אתה אומר? מתקינים לו גם אישה אחרת? שמא תמות אשתו? אמרו לו, אם כן אין לדבר סוף. שואלת הגמרא, נכון? שפיר, כאמרי לי לרבי יהודה, ברור שחייבים איזשהו גבול מסוים של חשש. אתה לא יכול לחשוש לדברים שקורים פעם במיליון שנה, שאולי זה יקרה בדיוק עכשיו, ואז אנחנו צריכים בשביל זה לבטח ולבטח ולבטח את הכהן גדול ואשתו שיהיו בריאים לאורך ימים. יש גבול כמה צריך לחשוש לדברים. רבי יהודה אמר לך, אל תהיה כל כך בטוח בחיים שלך שאתה תחיה לנצח. למיטד אחד אחרי שינן. יכול לקרוא שאשתו תמות, זה לא דבר שבחיים לא קורה, זה לא דבר שקורה פעם באלף שנה. למיטה דתרתי לא חיישינן, לחשוש שבאותו יום ייפטרו שתי אנשים שלו, לא חוששים עד כדי כך. ורבנן, הם אומרים, תראה, אנחנו לא חוששים בכלל במרחק כשאתה נמצא בו. אי איקה למייחש, אפילו למיטה דתרן חיישינן. אם אנחנו היינו חוששים למיטה של אישה אחת, אינו כבר חוששים גם למיטה של האישה האחרת. שואלת הגמרא, רגע, יש דבר שאתם כן חוששים? שמה, כהן יהיה רבו פסול, נכון? שמו יתאמה. למה כאן אתם מתקינים רק כהן אחד תחתיו? תתקינו גם כן איזושהי סדרה של כהנים תחתיו, שאם זה יהיה רבו פסול וזה 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 רבה, אם בקולם פסול, אז לפחות יהיה את הכהן בסוף הרשימה, שהוא יהיה קשר להיות כהן גדול ביום הכיפורים. איקה למייחש, רבנן נמרוינו לנפשיו, שיגידו לעצמם, שאם הם חוששים שהכהן גדול יהיה רבו פסול, לכן הם מתקינים לו כהן אחד, שיחששו שאולי גם בו יהיה רבו פסול. אמרי לך רבנן אמונים, כהן גדול זריז הוא. הוא יודע שהוא אמור להיות כהן גדול, ועיני כולן נשואות אליו. הוא שומר על עצמו בטהרה מאוד, טהרה מופלגת. שואלת הגמרא, אז בשביל מה צריך כהן אחד אפילו? שיתקינו סגן. איזה ריזו והוא נשמר מטומאה, למה מתקינים בכלל כהן אחר תחתיו? עונה הגמרא, סוד, בחוכמת נפש האדם. כיוון דאבדינן ליצרה, צרה הכוונה מישהו מתחרה, מעמידים לו מישהו שמתחרה בו, שיכול להיות שהוא יהיה כהן גדול במקומו, כל שכן דמזדרז דפי. זה דוחף אותו ומדרבן אותו לשמור על התארה שלו עוד יותר. בשביל זה מתקינים לו כהן אחר. אבל לפי דעתו של רבי יהודה, לא מספיק להתקין עוד כהן. יצר גם להתקין עוד אישה, כדי שיהיה וכיפר בעדו ובעד ביתו זו אשתו. שואלת הגמרא, רגע, וזה שאתה כאילו אומר, תדע לך רבי כהן גדול, יש פה צדקנית אחת שהיא מוכנה, אם חלילה הרבנית שלך תיפטר מן העולם בזמן הכהן, יום הכיפורים, אז היא תהיה נשואה במקומה אליך. שואלת השאלה, ומסגי לבית הקנטה, ואיך זה מספיק שאתה מייחד אותה שהיא תהיה נשואה, שהיא תתחתן איתו אם אשתו תמות? ביתו אמר רחמנה, וכיפר בעדו ובעד ביתו זו אשתו הנשואה. או על כל פנים אשתו, שתכף נראה נשואה, אבל לפני כן, לפחות תהיה מקודשת אליו. ואך, אם היא רק מיועדת, רק מייחדים אותה בשבילו, לאו ביתו, היא לא נקראת אשתו, אז מדעת חלה, הגמרא מתרצת ומקדש, לא טוב, אז ייתן הטבעת קידושין. שואלת הגמרא, אבל זה גם כן לא מספיק, כי צריך גם נישואין. אחרי שמקדשים, צריך להביא אותה אל ביתו, זה הכוונה נישואין, חופה. והקמה דלא כניס לה, כל מן שהוא לא נושא אותה בנישואין, יש הרי שני שלבים כשאדם נושא אישה. קודם הוא מקדש אותה בכסף, או על ידי שטר, או על ידי ביה, כמו שמובא במסכת קידושין, משנה הראשונה. חוץ מזה הוא גם צריך לעשות נישואין, על ידי חופה בדרך כלל, שהוא מביא אותה אל ביתו וכדומה. אז כל זמן שהוא לא עושה את שני השלבים, היא עדיין לא נחשבת אשתו. היא רק נחשבת ארוסתו. צריך להיפר בעדו ועד ביתו. ביתו צריך להיות ממש אשתו הנשואה לו. עונה הגמרא בסדר. אז הוא דקניס לה, מדובר פה באמת שהוא נושא אותה, נושא שתי נשים. יש לו, הייתה לו אישה אחת, נושא עוד אחת. שואלת הגמרא, זה כבר אם כן יש פה בעיה חדשה עכשיו. כתוב וכיפר בעדו ובעד ביתו. לא כתוב ובעד בתיו, לשון רבים. אם כן, אבל שני בתים, שתי נשים. ורחמנה אמר וכיפר בעדו ובעד מה? ביתו אחת, אישה אחת, לשון יחיד. לא בעד שני בתים. תרץ את הגמרא, אתה צודק. דהדר מגרש לה. מה זה התירוץ הזה? שאחר כך מגרש אותה, מתחתן איתה ומגרש אותה, אז מה עשית? רש"י פה מביא שהגמרא פה בנויה בצורה מאוד ייחודית, שלא מוצאים אותה בדרך כלל. הוא אומר שכל הסוגיה הזאת, אין תירוצים שבה יכולים לעמוד. התירוצים פה הם לא תירוצים שיכולים לעמוד, כי כל אחד שחושב זה תשובה, יש לי מה לדחות את התשובה הזאת, נכון, יש להם תשובות רבות, ואינו אלא כי מלמדים אותנו. מה פירוש? מלמדים אותנו איך לומדים. אם תאמר כן, יש להשיב כן, ואם תאמר כן, יש להשיב כן. אינו משיב כל התשובות שיש להשיב, כי באחת הוא מסלקו לתרץ בעניין אחר, עד שמעמידה על מכונה, לשון של רש"י מאוד יפה. בעצם הגמרא פה מביאה איזשהו תירוץ, ואפשר לדחות את התירוץ הזה בכמה דרכים. בוחר הדרך אחד, דוחה את זה, היא לא מתרצת את כל הדחיות, ואז עוברים לתירוץ אחר, ואז דוחים, וככה באיזשהו מקום גם, ייתכן שהגמרא עשתה את זה בצורה כזאת, שאנחנו בעצמנו נלמד איך לנתח סוגיה כמו שצריך. עונים תשובה, לא, זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? הנה, פשוט שלא. בגלל כך וכך, אנחנו נלמד עכשיו איך בסופו של דבר אנחנו עושים פה מנגנון גאוני, שהכהן גדול יהיה נשוי לאישה אחת כל היום כיפור. ובעצם יש שתי נשים פה שהן במשחק הזה, ובסופו של דבר אנחנו דואגים שמה שרק לא יקרה, מאחת מהן יהיה לו לפחות אישה אחת שהוא יהיה נשוי אליה. זה בסופו של דבר אמור להיות התוצאה. בואו נראה לאט לאט איך נגיע לזה. דבר ראשון שואל את הגמרא, הרי אם הוא נושא עוד אחת, אז יש לו שתי נשים, צריך שתהיה לו אישה אחת. אז הוא אומר, טוב, אז הוא יגרש אותה. שואל את הגמרא, אם יגרש לה, דרקוש אלן דכתה, אז חוזרת הקושייה. אם הוא מגרש אותה, אז עדיין יש לו רק אישה אחת לכהן גדול, כי את האישה שהוא לקח, אישה נוספת, הוא התחתן, אבל מיד גרש אותה. ואם האישה היחידה שיש לו, היא תמות, לא יהיה לו עוד אישה, והוא לא יכול לעבוד ביום הכיפורים. עונה הגמרא, לא צריך עד מגרש לה את האישה השנייה על תנאי. גם זה, הגמרא תכף מיד תדחה. דיינו, הוא מתחתן עם האישה השנייה, ואז הוא נותן לה גט על תנאי. דיינו, אם רק אם התנאי הזה יתקיים, אז הגט הזה יהיה חל. אבל אם לא, אז את תישארי נשואה. איזה תנאי? תנאי מעניין. דאמר לה, הרי זה גיטך, על מנת שתמותי. זאת אומרת, אם היא תמות ביום הכיפורים, אז הוא כבר נותן לה את הגט מראש. ואז יהיה לו רק את האישה הראשונה. ואז מה יוצא? שאם הראשונה תמות, אז לפחות תהיה לו את האישה השנייה, כי אז הוא לא מגרש אותה. היא מגרש אותה רק אם היא תמות. אבל אם הראשונה תמות, היא לא מגרש אותה. אז היא תהיה נשואה אליו. שואל את הגמרא, ודילמה לא מה הייתה. ואם גם האישה הראשונה וגם היא יחיו בבריאות, אז אביה לשני בתים. כי הרי האישה הראשונה נשארת אשתו, כי אותה הוא לא מגרש לו בתנאי ולא בלי תנאי. והאישה השנייה, הוא מגרש אותה רק בתנאי שהיא תמות, אבל אם היא לא מתה, היא עדיין נשואה לו. אז אם כן יוצא שבמקרה הטוב, במקרה הצפוי ובמקרה הרגיל, יהיה לו בעצם שתי נשים. רק בתנאי שאם היא תמות, אז יהיה לו אישה אחת. אז אם כן מה הרווחנו? אז באמת לא הרווחנו, אלא דאמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תמותי. זאת אומרת, היא תהיה מגורשת על מנת שהיא לא תמות. אז יוצא שאם היא לא מתה באמת, אז היא מגורשת. אז יהיה לו אישה אחת. ואם היא מתה, אז היא מתה. אז גם ככה יש לו את האישה הראשונה רק. היא לא מתה, מגרש לה. אם היא לא מתה, אז הוא מגרש אותה למפרע. ואז יוצא שיש לו רק את האישה הראשונה. ואם מתה, אם היא כן מתה השנייה, אז הקיימה אח, יש לו את הראשונה. אז אם כן, עדיין יהיה לו אישה אחת. שואלת הגמרא ודילמה, היא לא מתה. אולי האישה השנייה לא תמות. ומה הוא הרי אמר לה? שאם היא לא תמות, אז היא מגורשת. אז אבל הגית דעי גיטה, אז היא באמת תהיה מגורשת. אבל מי כן תמות? מי את החברתה? אולי האישה הראשונה תמות. אז אם כן יוצא שהוא נשאר בלי שום אישה בסוף, קם לה בלא בית, יישאר בלי אישה. אלא מתרץ את התירוץ חדש. דאמר לה תנאי כזה. נותן לה גט לשנייה, הוא מתחתן עם השנייה, נותן לה גט בתנאי איזה תנאי, על מנת שתמות אחת מכן. לא מתערב לכם, מתנדבת. אז מה הרווחנו? מתה, אם תמות השנייה, אז קיימה אח, יש את הראשונה. מתה, אם תמות הראשונה, הקיימה, אז יש את השנייה. שואלת הגמרא, אולי כולם יחיו בעזרת השם, כמו שמן הסתם אמרו להיות, ודילמה לא מיתה ולא חדה מן היו, ואז הגט לא חל. כי כל הגט הוא בתנאי שאחת מהם תמות. אבל אם אף אחת לא מתה, אז היא נשארת נשואה. ואם כן, יש לו שני בתים, אבל יש שני בתים. זה דבר אחד שלא יכול להיות תנאי כזה. ועוד, כי היי גב נמיה והגיטה, איך היא אפשר לעשות תנאי שאם היא, שהוא מגרש אותה בתנאי שהיא תמות, שרק אם אחת מהם תמות ואחת מהם זה היא, רק אז היא תהיה מגורשת. ואמר רבה, אדם שנותן גט, צריך שהגט הזה, עצם הנתינת הגט, צריך שתהיה לה אפשרות באיזושהי צורה, שלא תלויה בבעל, ולא תלויה באישה המגורשת, איזשהו דבר מסוים מתקיים, ואז היא תהיה מגורשת. זאת אומרת, חייב להיות מציאות שגם הוא חי, וגם היא חיה והיא מגורשת. כי אם הגט תלוי או בחיים שלו או בחיים שלה, אז אם כן, הרי אם הוא ימות, בכל מקרה היא הרי משוחררת, ואם היא תמות, אז היא לא צריכה את הגט שלו. אז זאת אומרת שבעצם הוא לא גירש אותה, כי הוא משאיר אותה תלויה בו עדיין. תלויה בחיים שלו, או בחיים שלה. אז אין לה שום סיכוי לממש את הגט הזה, בצורה שבעצם זה משהו שתלוי בו, וכדומה. הגמרא מביאה לזה דוגמה, ובדוגמה אנחנו אולי נחדד את זה עוד קצת. ואמר רבא, אדם אומר לאישה, הרי זה גיתך, על מנת שלא תשתי יין, כל ימי חיי, או וכל ימי חייך, כל ימי חייה. אין זה קריטות. למה? כי כל החיים היא תלויה בתנאי הזה. אם בוא נגיד עוד 10 שנים ופתאום תשתה יין, אז היא תחזור להיות נשואה אליו. איזה מין דבר? זה איך היא תתחתן ככה? ממישהו אחר. אז הגט, אז במקרה כזה, זה לא נקרא, זה לא גט בכלל. הגט מתבטל מלכתחילה. אבל אם הוא תולה את התנאי בחיים של מישהו אחר, שיכול להיות שהוא באמת ימות, ואז היא תהיה מגורשת, בחייו של הבעל הראשון, כל ימי חיי פלוני, הרי זה קריטות. ואז היא כבר עכשיו מגורשת. רק מה, אם היא תשתה יין לפני שהוא ימות, שבו תלוי את התנאי בבן אדם שלישי, אז באמת הגט הזה יהיה בטל, ולכן עד שהוא לא ימות, היא אסור לה להתחתן עם מישהו אחר. אבל בכל אופן כאן, הוא נותן לגט, הכהן גדול לאישה השנייה, על מנת, אם היא תמות, או שהיא או האישה הראשונה. נו, זה דבר שתלוי, אם היא תמות, מה זאת אומרת? הרי בסופו של דבר זה תלוי בחיים שלה. על מנת שתמות אחת מכם, זה תלוי בחיים שלה. אם היא נשארת לחיות, אז היא לא תהיה מגורשת, ואם היא תמות אז היא מגורשת, איזה מין גט זה? זה לא קריטות. לא עשתה עם הגט הזה הרי שום דבר. כי כשתהיה תמות היא לא צריכה את הגט שלך. והרי אם השנייה תמות, אז אתה לא נותן להרי את הגט, נכון? אם השנייה תמות, אז אתה לא נותן לה את הגט, כי אז אתה רוצה שיפחות תהיה לך אותה. אז זאת אומרת שאת כל הגט אתה תולה בזה שהיא מגורשת רק בתנאי שמה? בתנאי שהיא תמות. כשהיא תמות היא לא צריכה את הגט שלך, זה לא נקרא קריטות, בקיצור. אין פה שום דבר שקורית בינך לבינה בזמן שזה יכול לחרות באמת, כי אחרי שהיא מתה היא כבר גם ככה לא צריכה את הקריטות הזה. אלא, דאמר לה, הכהן גדול מתחתן עם אותה אישה השנייה, והוא מגרש אותה באיזה תנאי? הרי זה גיתך ביום הכיפורים, על מנת שלא תמות חברתך. זאת אומרת, אם האישה הראשונה שלי תישאר לחיות, אז כבר עכשיו את מגורשת. אז לפי זה, יוצא מאוד טוב לכאורה. היא לא, מה הייתה חברתה? אם הראשונה תישאר לחיות, אז אין לו את השנייה, כי השנייה לפי זה מגורשת. ואם מה הייתה? ואם הראשונה כן תמות, אז אם כן הגט שנתן לשנייה לא חל, אז זכאי מה? זה באמת איזשהו תנאי כבר שמתחיל להתקדם לכיוון שבאמת יכול להיות. אבל גם כאן יש איזושהי בעיה. ודילמה, אולי נחשוש, שמה מה הייתה חברתה בפלגד העבודה? אולי באמצע שהכהן גדול עומד, נאמר, עושה את הגורלות, לדעת איזה שעיר הולך להיות להשם, איזה שעיר להזזל, בדיוק אז, הוא עכשיו עסוק בעולמות העליונים, ואשתו באמת הלכה לעולמות העליונים. היא נפטרה. ואז, לפי התנאי, מה קורה עכשיו? מה היה התנאי? שהוא מגרש אותה על מנת שלא תמות חברתך. והיא מתה חברתה, אז יוצא שהיא לא מגורשת. יוצא שעכשיו בעצם, כל העבודה שהיה עד עכשיו, היא לא הייתה מגורשת. אז מה? והגיעה למילתה, מתברר עכשיו, למפרע. דגיתא דהלאו גיתאו, האישה השנייה לא מגורשת, כי הוא גירש אותה רק בתנאי, שהראשונה לא תמות, והיא כן מתה. אז מה היה עד עכשיו? היא לא מגורשת, והראשונה עד עכשיו בחיים. אז בחלק הראשון של יום הכיפורים, הכהן גדול היה נשוי לשתי נשים. עביד לעבודה בשתי נשים, אז גם פה יש בעיה. אלא, תנאי חדש, הוא מתחתן עם האישה השנייה, ואחרי זה נותן לה גט, דאמר לה, הרי זה גיתך, על מנת שתמות חברתך. זאת אומרת, אם הראשונה תמות, אז את היא מגורשת. ואם היא לא תמות, אז את לא תהיה מגורשת, שאתה גמרנו מה הרווחנו. ודילמה, מה הייתה חברתה? אולי הראשונה תמות, האישה המקורית. ואז מה אתה אומר? מה היה התנאי? שאם הראשונה תמות, אז השנייה גם כן מגורשת. אביה לגיטה דעה גיטה, וקם לה בלא בית, אז אם כן הוא בכלל לא נשוי, אין לו לא את האישה הראשונה ולא את השנייה. אלא מתרץ את הגמרא, לא כמו שהבנו עד עכשיו, שכל הגירושין קשורים רק לאישה החדשה, האישה השנייה. הוא מגרש אותה בתנאי כזה, בתנאי כזה, אלא הוא מגרש את שניהם, את שתיהם, גם את האישה הראשונה שלו. הוא נותן לכל אחת מהם, לכבוד ערב יום הכיפורים, גט, על תנאי. נורא והיום, כן, אבל זה כמובן רק לצורך העניין. ולכל אחת הוא נושא תנאי. זה מגרש לו לתרוויו על תנאי. לראשונה, לאישה שהאמיתית שלו, המקורית שלו, אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תמות חברתך. זאת אומרת, אם חברתך נשארת בחיים, את מגורשת. ולשנייה, לחדה אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תיכנסי לבית הכנסת ביום הכיפורים. זאת אומרת, לה הוא נותן תנאי מאוד פשוט. אם היא לא נכנסת לבית הכנסת ביום כיפור, אף אחד לא נכנס לבית הכנסת ביום כיפור באופן רגיל, כי כולם הולכים לבית המקדש. אבל אם את לא נכנסת לבית הכנסת ביום כיפור, אז את מגורשת. זאת אומרת, אם במקרה הרגיל תהיה כמו כל נשות ישראל, תעמדי בבית המקדש שם, ולא תכנסי לאיזשהו בית כנסת, אז את תהי מגורשת. הרי זה גיטך על מנת שלא תכנסי לבית הכנסת, כן? אז פשוט, את תהי מגורשת אם לא תכנסי לבית הכנסת. זאת אומרת, אם את רוצה לא להיות מגורשת, את חייבת להיכנס לבית הכנסת ביום כיפור. עכשיו, כאן יכולות להיות שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, ששניהם יחיו, שתיהם יחיו, שזו האפשרות הכי סבירה מן הסתם. ואז, בסוף היום, השנייה תכנס לבית הכנסת, ואז יחול הגט של הראשונה. למה? כי השנייה הרי כן נכנסה לבית הכנסת. והראשונה, התנאי שלה, שהיא תהיה מגורשת עם חברתה, תחיה, אם היא לא תמות, והיא באמת לא מתה, היא חיה, אז הראשונה מגורשת והשנייה נשואה. אבל השנייה, כמובן, נשארת נשואה אליו. למה? כי מה היה התנאי שלה? היא תהיה מגורשת רק אם היא תיכנס, רק אם היא לא תיכנס לבית הכנסת, אבל היא כן נכנסה לבית הכנסת ביום הכיפורים. אז היא לא מגורשת. זאת אפשרות הראשונה ששתיהן תישארנה בחיים. ואז השנייה תישאר נשואה. אפשרות שנייה, שרק האישה המקורית הראשונה תמות, והאישה החדשה, השנייה, תישאר בחיים. אז השנייה תכנס לבית הכנסת כדי שהגט שלה יתבטל, ויתשאר נשואה, השנייה תישאר נשואה. האפשרות השלישית, שרק האישה השנייה תמות, ולא הראשונה. ואז הגט של הראשונה לא חל, כי הגט היה בתנאי, הוא אומר לראשונה, על מנת שלא תמות חברתך, על מנת שהשנייה לא תמות. מכיוון שהשנייה כן מתה, אז הגט הזה בטל, אז הוא נשאר נשוי לראשונה. אבל יכול להיות שהראשונה לא תמות, והשנייה לא תכנס לבית הכנסת. ואז יוצא ששניהם יהיו גרושות. למה? מה התנאי של הראשונה? על מנת שלא תמות חברתך. אז הראשונה תהיה מגורשת. אז השנייה לא מתה, אז הראשונה מגורשת. ואז השנייה, אולי היא באמת לא תכנס לבית הכנסת, והתנאי שלה היה שאם היא לא נכנס לבית הכנסת היא מגורשת, אז השנייה גם תהיה מגורשת. אז זה מה ששואלת הגמרא. ודילמה, לא מתה חברתה. השנייה לא מתה. אז אם כן הראשונה מגורשת, כי התנאי היה, הרי זה יגיטך על מנת שלא תמות. ואם היא לא מתה, אז באמת הראשונה מגורשת. ובצד שני השנייה, מה התנאי שלה? היא תהיה מגורשת אם היא לא נכנס לבית הכנסת. אבל היא כן, אבל היא, והיא באמת לא תכנס לבית הכנסת, אז היא באמת תהיה מגורשת גם השנייה. לא היה לה לבית הכנסת. אבל הגיטה תתווהו גיטה. אז יוצא שתיהן מגורשות, וקם לה ולא בית. אז יוצא שהכהן גדול לא נשוי ביום הכיפורים. אלא, מביאה הגמרא תנאי חדש. ובאמת, ערב יום כיפור נושא אישה שנייה, ואז הוא נותן שתי גיטים. גט אחד לראשונה וגט השני לשנייה. ומה התנאי שלהם? מה התנאי? לחדה, לראשונה, לאישה המקורית, אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תמות חברתך. זאת אומרת, אם חברתך תישאר בחיים, את מגורשת. ולחדה אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שאכנס אני לבית הכנסת. אז את תהיה מגורשת. ואז הפתרון הוא טוב. למה? דהי מיתה ה, אם הראשונה מתה, בסדר? קיימה ה, יש לנו את האישה השנייה. ואז, אולי, מה יכול לקרוא? הדרך היחידה שהיא תהיה, שהגט שלה יחול, זה אם הכהן גדול ייכנס לבית הכנסת. אז הוא לא ייכנס לבית הכנסת. ביום הכיפורים. אז היא לא תהיה מגורשת. אז יהיה לו את האישה השנייה. ואם הייתה ה, ואם האישה השנייה תמות, אז קיימה ה, כי הרי זה היה כל התנאי. אז האישה הראשונה קיימת, כי זה היה כל התנאי לאישה הראשונה. הרי זה גיטך על מנת שלא תמות חברתך, אבל אם השנייה מתה, אז הראשונה לא מגורשת. אז יש לו את הראשונה. מה יקה למימר? מה בכל זאת אתה רוצה לדחות? דילמה, מה הייתה חברתה בפלגד העבודה? עדיין פה גם יש איזשהו חשש. אולי האישה החדשה השנייה תמות באמצע העבודה, ואז יוצא שמכיוון שהשנייה מתה, אז הגט של הראשונה לא חל, כי הרי כל התנאי היה שהגט הזה יחול רק, כן, מה הוא אמר הרי לראשונה? על מנת שלא תמות חברתך, רק אז יחול הגט, אבל כאן שהיא כן מתה, אז הגט לא חל. יוצא שעד עכשיו כשהוא עבד, הוא גם היה נשוי לראשונה וגם לשנייה. ועבד לעבודה למפרע בשני בתים, כי שתיהם היו אנשים שלו. כי מה? כי השנייה הרי לא מגורשת. כי הרי בשביל שהיא תהיה מגורשת, הוא הרי הכהן גדול, צריך להיכנס לבית הכנסת. כך הוא אמר לה, הרי זה גיטך, על מנת שיכנס לבית הכנסת. אז מה הבעיה? היא חזי לה דקבה אלה מימת. אם הוא רואה את השנייה שהיא כבר גוססת ונוטה חלילה למות, קדים, היא הובאה אלה לבית הכנסת, אז הכהן גדול ייכנס לבית הכנסת לפני שהיא תמות, ואז יוצא שהיא תהיה מגורשת כבר מלפני יום כיפור, ואז יש לו רק את האישה הראשונה, הוא משווה לגיטה דאגיטה למפרע, של השנייה, את הגט של השנייה, הוא מחל אותו, עושה אותו שיחול מתחילת יום הכיפורים כבר, כי אז יוצא שהגט הזה חל, כי זה היה על תמנת שהוא ייכנס לבית הכנסת, הוא באמת נכנס. זה באמת התנאי. זה תנאי שמתקבל, הכל בסדר. אולי נאמר את זה בקצרה. הוא מתחתן עם אישה נוספת, והוא נותן שתי גיטים. גט אחד לאישה הראשונה, וגט שני לאישה השנייה. ואז הוא עושה תנאי. לאישה הראשונה, הוא אומר לה, הרי זה גיטך על מנת שהשנייה לא תמות. ואז לפחות תהיה לי, כי אם השנייה לא תמות, תהיה לי לפחות אותה. ולשנייה הוא אומר, הרי זה גיטך על מנת שאני אכנס לבית הכנסת. ואז כמו שאמרנו, יוצא שאם הראשונה מתה, אז השנייה נשארת אשתו, כי הוא לא נכנס לבית הכנסת. ואם השנייה מתה, אז הראשונה נשארת, כי הרי התנאי היה שרק אם השנייה לא תמות, אז הראשונה מגורשת, אבל אם השנייה מתה, הראשונה לא מגורשת. אז מה, חוששים אולי התאמות השנייה באמצע העבודה, ואז יוצא שהגט של הראשונה לא חל, כי התנאי היה על מנת שהשנייה לא תמות. אין בעיה. ואז יוצא שהוא בעצם נשוי לשתיהם, עד עכשיו היה נשוי. לא, זה לא בעיה, למה? כי אם הוא יראה שהיא הולכת למות האישה השנייה, הוא מהר ייכנס לבית הכנסת לפני כן, ואז יוצא שהשנייה כבר מגורשת, יוצא שהוא היה נשוי כל הזמן רק לאישה הראשונה. טוב, כל הרעיון שחיפשנו לתת לו אישה בצורה כזאת, שתמיד יהיה מצב שהוא נשוי רק לאחת ולא לשתי נשים, כי כתוב וכיפר בעדו ובעד ביתו. ביתו זו אשתו, אבל ביתו זה גם אומר אישה אחת, כי לא כתוב בתו, לשון רבים. שואלת הגמרא, מה תמיד שכתוב ביתו, הכוונה דווקא אישה אחת? מתקיף לרב אסי ואיתם רב אבירה. אלא מעטה, שתי יבמות, הבאות מבית אחד. מה זאת אומרת? כשמת אחד חלילה בלי ילדים, יש מצווה לאחיו לייבם את אשתו. בדרך כלל, סתם ככה, זה אסור באיסור גמור להתחתן עם אשת אח, אפילו אם האח מת. אבל אם האח מת בלי ילדים, יש מצווה לייבם את אשתו. עכשיו, אם האח היה נשוי לשתי נשים, ולמרות שהיה לה כל כך הרבה נשים, לא נולדו אפילו ילד אחד, אולי תאמר שהם לא יתייבמו, כי הרי כתוב, ייבם את בית אחיו. מצוות ייבום זה כשיש בית אחד, אם יש שתי נשים, אולי אין בכלל מצוות ייבום. עונה הגמרא, לגבי ייבום, אנחנו אומרים שגם אם יש שתי נשים, יש מצוות ייבום באחת מהם. כי כתוב פעם נוספת יבימתו, יש יבימתו מיותרת, יבימתו יבימתו ריבה. אז אם כן, זה בא ללמד שלאו דווקא כשיש אישה אחת לאחיו, אז הוא מייבם את אותה אישה, אלא גם אם היה לו שתי נשים, הוא יכול לייבם את אחת מהם. שואלת הגמרא, שאלה נוספת, מתקיף לה רבינה, והיא תאמה, יש אומרים ששאל את זה רב שרביה, מה אתה אומר? שכתוב וחיפר בעדו ובעד ביתו, זו אשתו, היא חייבת להיות נשואה. כי אם היא רק מאורסת, זה לא נקרא ביתו. לכן אנחנו צריכים לעשות תנאים שלמים, כדי שהיא תהיה נשואה אליו לגמרי, האישה השנייה גם כן, כדי שבסופו של דבר יהיה לו אישה אחת. מה, אם ביתו זה הכוונה רק אישה נשואה, אז ארוסה לא תתייבם. אם אחיו נפטר בלי ילדים, הוא היה הייתה אישה מאורסת אליו, אז לא יהיה מצוות ייבום. והרי אנחנו יודעים שגם אם היא רק הייתה מאורסת, והאח נפטר בלי ילדים, יש מצוות ייבום לייבם את ארוסתו. עונה הגמרא, כי במצוות ייבום כתוב, החוצה, לא תהיה שתמת החוצה לאיש זר, זה בא לרבות את הארוסה, שהיא לא יכולה, אפילו הארוסה, שבסך הכל מה שהיא צריכה זה רק להיות משוחררת מהאירוסין, לצאת החוצה, אסור לה עד שהאח של בעלה ייבם אותה. אבל באמת שכתוב ביתו, הכוונה דווקא נשואה. אומרת הגמרא ברייתא, תנו רבנן, כהן גדול, שמתו אחד מהשבעה קרובים שלו, חלילה אשתו, אביו, אמו, אחיו, אחותו, שעדיין לא נשואה, בנו, ביתו, חלילה, כל אלה. התורה אומרת, ועל כל נפשות מת לא יבוא, הוא לא נטמע לטפל בקבורתם. לאביו ולאמו לא יטמע. התורה מוסיפה ואומרת, ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוקיו. דורשים מזה, מה שכתוב, מן המקדש לא יצא, זה על מה שהיה כתוב קודם, לאביו ולאמו לא יטמע. זאת אומרת, אם חלילה הסתלקו או אביו או אמו, אומרת התורה, מן המקדש לא יצא. דהיינו, הוא נשאר בקדושתו של כהן גדול, והוא יכול עדיין להקריב קורבנות, ממשיך להקריב קורבנות. עונן, אסור לו להקריב קורבנות, כהן גדול מקריב עונן. אבל, ומצד שני, יש קורבנות שיש מצווה שהכהן יאכל מבשר הקורבנות, כמו קורבן חטאת, קורבן אשם, ואינו אוכל מהקורבן. מותר לו רק לעשות עבודה, אבל אסור לו לאכול מהקורבן. רבי יהודה אומר, כל היום. מה פירוש? מה היא כל היום? אז רבא ניסה בהתחלה לתרץ, אמר רבא, לא נצריכה אלא להביאו מתוך ביתו. לא רק שמותר לו לעבוד כל היום של העניינות, אלא יש לו מצווה לעבוד כל היום, מביאים אותו מביתו, כדי שלא יהיה לו צער, להשכיח ממנו את הצער, שיעסוק כל היום בהקרבת קורבנות. אבל הגמרא מיד דוחה את זה. אמר לי, אביי, השתא, לפי דעתו של רבי יהודה, שעליו אנחנו כעת מדברים, שהוא אומר כל היום, יש לי ראיה שהוא סובר הפוקי מפקינן לי, אם זה כהן אדיוט, דווקא מחמיר עליו רבי יהודה בעניין עונן, שאפילו אם הוא כבר התחיל בעבודה, הכהן אדיוט, אם הוא כרגע עונן, הוא צריך להפסיק באמצע. זאת אומרת, רואים שרבי יהודה לעניין עונן הוא מאוד מחמיר. אז זה גבי כהן גדול, גם כי צריך להגיד שהוא מחמיר יותר מאשר התנא הראשון. אז אם התנא הראשון אמר שהכהן גדול, רק אם הוא באמצע עבודה ממשיך להקריב, אבל אינו אוכל, לא יכול שרבי יהודה בא לומר יותר להקל, שהכהן גדול כעונן מביאים אותו מביתו להקריב קורבנות. איפה מצאנו שרבי יהודה מחמיר בעונן? נתניה, כהן אדיוט רגיל, שהיה עומד ומקריב קורבן על גבי המזבח, ולא עלינו שמע שמת לא מת, והוא עכשיו עונן. לפי דעתו של רבי יהודה, מניח עבודתו באמצע העבודה ויוצא דברי רבי יהודה. אתה רואה שרבי יהודה מחמיר בעונן. רבי יוסי מקל ואומר, קודם יגמור את עבודתו ואז יצא. אבל אם אתה רואה שרבי יהודה כל כך מחמיר בעונן, אז גם כשהוא חולק לעניין כהן גדול, אז הוא צריך להחמיר יותר מאשר התנא הראשון. התנא הראשון מה אמר? שמותר לו לעבוד, אבל מן המקדש לא יצא. לא שיכניסו אותו עכשיו לתוך בית מקדש, הביאו אותו מביתו לבית המקדש. את אמרת מיתינן מתוך ביתו? מה, אתה רוצה להקל עליו יותר על הכהן גדול שהוא עונן, שיביא אותו מביתו להקריב? הרי רבי יהודה בדרך כלל מחמיר, איך אתה רוצה להגיד פה שרבי יהודה מקל? אז באמת רבא חוזר בו. אלא אמר רבא, מהי כל היום? מה הוסיף רבי יהודה במשפט הזה? שהתנא הראשון אומר שהכהן גדול יכול רק להקריב עונן ולא לאכול. מה רבי יהודה ומוסיף כל היום? חייב להיות שהוא מחמיר. מה הוא מחמיר כשהוא אומר כל היום? לומר שאינו עובד כל היום. החמירו עליו שלא יעבוד בכלל עבודה בבית המקדש כל היום, כי הרי אסור לו לאכול. שמה הוא ישכח. גזרה, שמה יאכל, רק מה? יעבוד בלילה. ובלילה, באמת, הוא יקטיר את על גבי המזבח, את החלקים של הקורבן שהקריבו היום, ויהיה לו אבל אסור לאכול. לפי דעתו של רבי יהודה, מהתורה אסור לכהן גדול עונן לאכול קודשים כל היום. זה דווקא ביום. אבל בלילה, אם קברו את המת ביום, כל הסיבה שהוא נקרא עונן זה רק מדרבנן. אז אמנם מדרבנן אסור לכהן גדול לאכול מהבשר של הקורבנות, אבל זה רק מדרבנן. יוצא שלא נאסור על הכהן גדול לעשות עבודה שמו יבוא לאכול. כי לעשות עבודה מותר לו, רק חושבים שמו יבוא לאכול. אבל פה גם אם הוא יאכל זה רק אסור מדרבנן, אז אנחנו לא חוששים לזה. אמר לי רב עדה בר אבא לרבה, ומגזר רבי יהודה שהוא אומר ש... אמנם מותר לכהן גדול לעבוד, אבל אסור לו לאכול, לכן אני אומר שלא יעבוד בכלל, שמא יאכל. מי גזר רבי יהודה שמא יאכל, ואתנן רבי יהודה במשנה שלנו אומר, שכהן גדול לפני יום הכיפורים, חוץ מזה שממנים סגן כהן גדול, שאם יירה פסול בכהן גדול הראשון, אז הסגן יעבוד במקומו, אף אישה אחרת מתקינים לו, שמא תמות אשתו. רגע, ואם תמות אשתו, ויהיה לו אישה אחרת נשואה אליו באותו זמן, הוא יכול להמשיך לעבוד בבית המקדש? והיא, מה הייתה אשתו, עביד עבודה? איך יעבוד? הרי הוא עונן, אסור לו לאכול מבשר הקודשים. עכשיו, מדובר פה ביום הכיפורים. ביום הכיפורים אסור לאכול בגלל יום הכיפורים בלי קשר. אבל, אם אתה חושש שכשהכהן גדול עובד, אולי יבוא לאכול, אז תאסור עליו לעבוד אפילו כשמתה אשתו, ויש לו עכשיו אישה אחרת, עדיין שיהיה אסור לו לעבוד. כי אתה חושב שמו יבוא לאכול מהקודשים, ולא גזר רבי יהודה שמה יאכל. זאת אומרת, אמנם אסור לו לאכול גם ככה, הוא צריך, הבשר של הקורבן חטאת, של המוסף, של יום הכיפורים, הרי צריך לאכול אותו, אבל מבשלים אותו במוצאי יום הכיפורים ואוכלים אותו. אבל אם אתה חושב שמה כהן גדול יבוא לאכול, גם ביום כיפורים עצמו, הוא ישכח את עצמו, אז אם הכהן גדול מתה אשתו הראשונה, אסור לו לעבוד ביום הכיפורים בכלל, שמה יבוא לאכול מהבשר של יום הכיפורים. אמר לי, מה השוואה בכלל? אחי, אשתם, אתה משווה? הטעם, כיוון דיום הכיפורים אלה כולה, על מה לא כך לי? יום הכיפורים אף אחד לא אוכל. אז מה, קשור עונן שם יבוא לאכול? הוא לא יבוא לאכול, אף אחד לא אוכל, הוא נמי לא עטי למיכל, גם הוא לא יאכל, אז לא גזרו. אבל אחר, סתם יום רגיל, הוא רואה את כל הכהנים אוכלים מבשר הקורבנות. כולה, על מה אך לי? הוא נמי עטי למיכל, אולי הוא גם יבוא לאכול מבשר הקורבנות. לכן אומרים לו, אל תעבוד בכלל בבית המקדש, שלא תבוא לאכול מבשר הקורבנות. שואלת הגמרא, חיי גבנה, מי חי לעלי ענינות? מה כל הקושייה פה של רבה דבר אהבה? הרי אולי הכהן גדול תמות אשתו, ואז אתה אומר שהוא יכול להמשיך לעבוד, כי מתקינים לו אישה אחרת לפי דעתו של רבי יהודה. איך הוא ימשיך לעבוד? הרי הוא עונן. שואל את הגמרא, הרי לא עונן. מי חי לעלי ענינות? אם אשתו מתה? והמגרשה, אמרנו לפי רבי יהודה, שאם הוא רואה שאשתו השנייה הולכת למות, הוא מהר מגרש אותה לפני כן, הוא נכנס לבית הכנסת, הוא הרי לאשתו השנייה הוא עושה תנאי, שהרי זה גיתך על מנת שאני אכנס לבית הכנסת. הוא נכנס לבית הכנסת, אז יוצא שהיא כבר הייתה מגורשת לפני שהוא מתה, אז אם כן, הוא לא יהיה עונן. נהי, זה נכון, דענינות לא חיל עלי. הוא לא נחשב עונן כי הוא גירש אותה לפני שהיא מתה. אז אם כן, היא לא הייתה נשואה אליו כשהיא מתה. אבל יתרודה, מי לא מטריד? וכי הוא לא יהיה מוטרד מזה שהיא מתה? הרי בסך הכל היא כבר הייתה נשואה אליו, אז הוא יהיה בצער. וכשמקריבים קורבנות צריך להקריב את זה בשמחה, בגדולה, כמו שכתוב, לך נתתי למושך. למושך הכוונה לגדולה, בשמחה, כדרך שהמלאכים אוכלים. אז מכיוון שהוא עצב על מיטתה של אשתו, אפילו שהיא כבר לא אשתו כי היא גרושה, אבל הוא הרי, היא הייתה הרי נשואה אליו, אז על זה אנחנו אומרים ש... אם עונן אסור לו להקריב, אז גם הוא אמור להיות שאסור לו להקריב. אז אם כן נשאלת השאלה, אז לכן שאל רב אבא רבא, מה מועיל לך בזה שאתה מתקין לו אישה אחרת, שמא תמות אשתו? הרי אם תמות אשתו בסופו של דבר הוא יהיה אסור לה, בהקרבה, גם אם יש לו אישה אחרת, כי הוא הרי עונן, הוא הרי עצוב. אפילו אם הוא לא עונן, כעיקר המושג של עונן, אבל הוא עצוב, הוא לא יכול להקריב ככה קורבנות, צריך להקריב קורבנות בשמחה. ועל זה אמר לו רבא, מה אתה חושב, מה כל הבעיה של עונן? אין כהן גדול עונן, הרי מותר לו להקריב, רק אסור לו לאכול. והרי ביום הכיפורים אני לא חושב שהכהן גדול יבוא לאכול. מה אתה אומר? שאסור לו לאכול, למה? כי אסור לאכול את הבשר של הקורבנות לאדם שהוא עצוב, צריך לאכול את זה בשמחה. התשובה היא שהוא לא יבוא לאכול, כי זה יום הכיפורים, וביום הכיפורים גם ככה אף אחד לא אוכל, ולכן אין את החשש הזה. אז אפשר להתקין לו אישה אחרת. ואז אם אשתו השנייה תמות, אז הוא יגירש אותה כבר לפני כן, ולכן יוצא שהוא תמיד היה נשוי רק לאישה אחת. ואז אנחנו נותנים לו להמשיך לעבוד בבית המקדש, אפילו שהוא נחשב עונן. למה? כי לעונן, אפילו שהוא, זאת אומרת ככה, הוא לא עונן באמת. כי הרי בעצם זה לא אשתו כשהיא מתה, כי כבר הייתה גרושה. אבל אז מה אתה אומר? שלא תיתן לו לעבוד בבית המקדש, כי הרי הוא שבור. ואז אנחנו, ולעבוד מותר לו, אנחנו רק חוששים שמה יבוא לאכול מבשר הקודשים. ואסור לאכול מבשר הקודשים כשבן אדם עצוב, אני לא חושב שיבוא לאכול מבשר הקודשים, כי ביום הכיפורים אף אחד לא אוכל, וגם הוא אסור לו לאכול בלי קשר אם הוא עונן או לא עונן. הרי את הבשר של הקודשים הוא צריך להמתין למוצאי יום הכיפורים, אז אחרי ההבדלה הולכים ובשלים את הבשר של קורבנות חטאת של המוספים, ואז אוכלים את זה. ביום הכיפורים אף אחד לא אוכל, אז אין שום חשש שהוא יבוא לאכול, אז אין לי שום בעיה בזה שהוא יהיה בעצבות. בגלל שהוא לא בא הרי לאכול שום קורבנות, והוא לא נחשב עונן, ואת העבודה הוא יכול כן לעבוד, למרות שהוא שבור, כי כל הבעיה של למושכה לגדולה זה רק העניין של האכילה. האכילה צריכה להיות בשמחה, ופה אין שום דבר שצריך להיות, אין פה שום דבר שהוא הולך לאכול, לכן אנחנו לא זקוקים לעניין של השמחה, ועד כאן דף י"ג.